עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103
FM. 1 2 כן כן. כן, בוקר טוב, מה נשמע, מה קורה, מה נשמע, מה הולך?
צפוי לגיהינום הבוקר, אני מבין.
למה?
כי עשית 7-6. זה ההבדל בין הדרך שבה הגעת אתמול, כולך מרוקן, ממש סחבה, שעה ראשונה לא דיברת, לא יודעת איפה אתה לבין, אני רואה, עכשיו בגללך התחלתי לעקוב, אני רואה לאיסטר, 7-6, מה שהוא יחולל פה, יאללה, תן את זה ונגמר.
לא, עד שאני לא מגיע ל8, אני לא רגוע.
הבנתי.
אני רוצה 8. 8-8-8!
טוב,
אנשים לא יודעים על מה אנחנו מדברים, כן?
לא, 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 לא חשוב, לא דחוף לכם לדעת, תאמינו לנו. ותעשו כבר את המנוי לערוץ הטלגרם החדש שלי. יהיה לכם שם הכיף. אתה יודע, על הדרך. ברצינות, נו, יש לי כבר... ותראה את הסדרה הסרט מטכ"ל, אומר לי שר, להזכיר לך. ואם כבר, אז תראה ביום חמישי בעובדה את נדב ארגמן, ראש השב"כ.
מה הולך להיות?
תראה. קודם כל מדובר באחד מראשי השב"כ הטובים שהיו. 2, הוא מינוי של נתניהו. 3, הוא גמר לפני שנה, כמה זה?
הוא מינוי של נתניהו? אז בטוח כן. הוא ידבר בעד נתניהו.
נכון?
ככה בדיוק. זה עובד.
ככה זה עובד.
ככה זה עובד, המינויים הפוליטיים. כן.
רק בלהפך.
וגם כאילו אי אפשר לדעת מה הוא יגיד. אנחנו לא יודעים מה ראשי המוסד, שב"כ, צה"ל, כל הדרג הזה, הפיקוד הבכיר. אין לנו מושג. הם ימנים, שמאלנים, בעד ביבי, נגד ביבי. מעניין, טוב, מעניין יהיה לשמוע.
א', אני לא יודע מה הוא יגיד, אני כן מכיר את דעתו, אני יודע דבר אחד, הוא יגיד את האמת, מדובר באמת באחד האנשים המרשימים, ב', אין בפרומו עוד מה הוא אומר, ב', פעם מתישהו תעשה חשבון נפש ותגיד, איך יכול להיות, שמ-96 עד 2023, כל מי שהיה ועבד תחת האיש הזה, מכל צבע, מין, סוג, ספרה, יקום, מגזר, מגדר וביתר, חושב בסוף אותו דבר. כל הרמטכ"לים, כל ראשי השב"כ, כל ראשי המוסד, כל ראשי סבתא שלי, סגניהם, כל האלופים, כל הדרגת אלופים במוסדות, כי בשב"כ ובמוסד אין דרגת אלוף. איך יכול להיות? כאילו, אתם לא שואלים את השאלה הזאת. יש שם בלי סוף אנשי ימין. אגב, גם המעטים מאוד מביניהם, שכן מזוהים כאנשים שכן נותנים לו איזשהו כבוד, כשתיקח אותם לשיחה בארבע עיניים תשמע את האמת. בוקר אור.
איך זה באמת, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהימין, כן, הגוש האמוני, זוכה ב-64 מנדטים, שהוא רוב הציבור היהודי מול 46 מנדטים, בפער עצום, כן, ועדיין, כן, למעלה בפסגה, כולם חושבים אותו דבר. איך זה יכול להיות? תסביר לי אתה, איך זה יכול להיות? מה זה אומר עלינו כחברה? מה זה אומר?
אני אסביר לך. אחד, זה לא ימין. אני מקריא לך פה כל בוקר את ענייני הימין שלכם. הבוקר אפילו מישהו משלכם, הלל ביטון רוזן, זה הכתב הצבאי שלכם, לא?
הלל.
לראות? הלל. לראות ולא להאמין. בעוד הקרב על חיים של אור ורותם נמשך, ישראל משחררת את אביו של המחבל המתואב שניסה ליצור אותם. זוכרים מה עשיתם לחוקר השב"כ שהציץ סיגריה כשעצר שם את המתונפים באלעד?
מה הקשר?
מה הקשר?
כן.
אתם ימין כמו שאני נורווגי. עזוב. אתם לא ימין. אתם עושים את כל... ביבי לא ימין. זה לא... זה גוש... אמוני כן. עכשיו, לגבי
ביבי
אמוני...
ביבי לא ימין. טוב. אז מה הוא עושה את הרפורמה בתור מה? בתור
הרפורמה
שמאל?
זה בכלל אין לה שום קשר לימין. הרפורמה הוא עושה כדי
לברוח... הרפורמה אין לה קשר לימין?
כדי לברוח מהמשפט ושדרי יוכל לחזור
רגע,
להיות
לא, צה. לא, לא, לא. שנייה, אני לא מבין את הקטע. תסביר לי פה. ביבי עושה את זה כדי לברוח מהמשפט לענייניו האישיים, הוא דיקטטור שעושה את הדברים האלה כדי להיחלץ מענייניו האישיים, או שביבי הוא חלש שמובל על ידי צעירים שחזקים ממנו ואין לו ברירה בגלל שאין לו כוח והוא חלש. תסביר לי שנייה, כי ביחד זה לא ילך.
אני אסביר. העובדה ש-15 שנה הוא לא נתן לאף אחד להתקרב למערכת, וגם הסביר את זה בקולו, והוא לא אמר שם, מה שהוא אומר עכשיו לא היה לי רוב. למה? כי זה שקר. אם הוא היה רוצה, היה לו רוב, היה פשוט מכניס את הימין לממשלה, מקום את ציפי, יאיר, ברק וכל החבורה הזו. העובדה ש-15 שנה הוא עשה את זה, והסביר, והשמעתי לך את זה פה אתמול או שלשום עוד פעם, שאין דיקטטורה אחת בעולם שבית המשפט שם הוא עצמאי וחזק וכולי וכולי, ורק עכשיו... פתאום משהו השתנה, משהו, איזה שמש זרחה, ופתאום הוא הבין שחייבים להשמיד את המשפט, בית המשפט העליון, וחייבים להשמיד את כל שאר הדברים. הקראתי פה אתמול את רשימת החוקים, זו הוכחה מספר אחת. הוכחה מספר שתיים היא אפילו פורום כהלת, שהכלכלן הראשי כבר אמר שזה יכול להרוס את הכלכלה, פרסם אתמול הודעה שבה הוא קורא להידברות, מוכן לוותר על פסקת ההתגברות אם ימצאו פתרון נקודתי לגיוס. אגב, סבבה, בואו נקבע שהגיוס לא שפיט, ונתקדם, תפסיקו להרוס את המדינה הזאת, וכולי וכולי, אבל לא עניתי לך על השאלה של למה ציבור 64 מנדטים. אחד,
לא
חשבתי
שתענה לי על השאלה אם יכולה שהוא חזק.
זו הייתה השאלה המקורית שלך. אחד, 64 מנדטים, קיבלנו עכשיו 4 פעמים רצופות, קיבלנו פחות מ-61 מנדטים, בעצם זה 4-1 בשלוש שנים האחרונות. 2, עם כל הדאווין בסוף קיבלתם פחות ממחצית מהקולות הכשרים. 3, כפי שהשמעתי לך אתמול קולאז' שלם, הוא מסביר בקולו שהוא לא הולך עם D9, הוא יקים מסגרת שבה יהיה דיון. הוא שיקר. הציבור הרחב בכלל לא יד. הצביע, גם בדקו את זה בכל השאלות והסקרים, גם ערוץ 14. דבר ראשון היה הביטחון האישי. דבר שני היה יוקר מחייה. הקטע הזה, מי בכלל מבין בזה? זה טוב, מניפולציה.
אתה יודע מה זה הזכיר לי שאתה אומר מה? שהוא הולך עם הקיצוניים וכל מיני כאלה? זה הזכיר לי שמישהו שלח לי אתמול מאמר של חיים לוינסון, אני לא קראתי את המאמר, אבל יש פה איזה סיכום כזה, אתה יודע, שבקצר כתוב ככה, המחנה הליברלי לא יהיה עוד הסמרטוט המשרת את המחנה הדתי משיחי שמרני. יש לנתניהו טעות. אם לא יושיט יד לשותפות, יעיף את הבן גבירים והסמוטריצ'ים, וינסה להגיע להבנות עם המרכז הליברלי, הוא יהיה ראש ממשלה של חצי ויהיה לו בית משפט של חצי עם, והחצי השני שקם לתחייה ברחובות הוא חזק. עכשיו שנייה, אני מנסה להבין משהו. את השאלה מקודם לא ענית לי, אם הוא חזק או חלש, אם הוא דיקטטור או מובל, עוד לא הבנתי, אבל נשאיר את זה. עכשיו אני שואל לגבי מה שלוינסון כותב. שנייה, אתם עושים חרם על נתניהו כבר שנים, לא מוכנים לשבת עם נתניהו, כן? לא מוכנים להיכנס איתו לקואליציה, אבל עכשיו, לפי מה שהוא כותב, הוא צריך לזרוק את הבן גבירים והסמוטריצ'ים. כלומר, גם אתם לא משאירים לו ברירה, אלא לעשות קואליציה עם הבן גבירים והסמוטריצ'ים, אבל עכשיו אתם צועקים שהוא צריך לזרוק אותם, בזמן שאתם מחרימים אותו. תגיד לי, מה כאילו, מה אני מפספס פה כאילו? מה, אתם לא מבינים איך העולם עובד? מה, הדברים הכי פשוטים לא ברורים לכם? מה חשבתם שיקרה כשאתם מחרימים אותו 5 מערכות בחירות? שמה יקרה? שמה יעשה? בסוף הציבור הבין שהוא צריך להכריע פה, והציבור הכריע. אתם בזבזתם לנו 15 מיליארד שקל על 5 מערכות בחירות, הובלתם אותנו למשבר שלטוני במשך של כמה מ-19 עד 22, סוף 22, 3 שנים. כן, משבר של ממשל שלא יכול להירגע. בסוף הייתה הכרעה, עכשיו אתם אומרים, לא, הממשלה הזאת לא טובה, הוא צריך לזרוק אותם. מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? רציונל של ילדה בגן יותר נורמלי מכם. שאני לא אשמע מזוגני, אז גם של ילד בגן.
גם של ילד בגן.
בדיוק, אתה מבין? מה יהיה?
לשאלתך, למי ששכח, מי שגרר את המדינה ל5 מערכות בחירות לא היינו אנחנו, אלא נתניהו בנימין, שהרי הוא נתן לאהוד אולמרט את העצה, כשרק היו חקירות, עוד לא היה כתב אישום, אפילו להמלצה לא הייתה, ללכת ולהתעסק בענייניו הפרטיים ולהניח למדינה, להזדקות, לצאת זכאי ולחזור, את העצה הזו הוא לא יישם. 2, אני בכלל לא אומר מה שלוינסון אומר. אני לא רוצה שהוא יזרוק את בן גביר וסמוטריץ', אני אומר לך את זה, מסתכל לך בעיניים, אני אומר את זה מדי וואן, אני חושב שצריך לשנות, לנסות פעם אחת ותמיד את ממשלת הימין על מלא. ואני רוצה שהם יעשו, אין לי שום בעיה, אני חושב שזה יוביל לאסון, אם זה יוביל להצלחה, אני יודע בטעותי. אם זה יוביל לאסון, אולי עם ישראל יבין סוף סוף שיש מגבלות לכוח, וצריך להתנהג בצורה סבירה ופרגמטית, ולא רק כל היום להפוך דוכנים בשוק בחברון. לכן זה בכלל לא רלוונטי. הדבר שהוא עושה עכשיו לא קשור למשילות, ולא קשור לימין שמאל. חבל שאי אפשר לספר איזה תבוסתנות הוא מגלה בימים האחרונים, כי זה תחת צנזורה. אבל זה יתברר מתישהו, ולכן זה לא רלוונטי. נבחרת? אין לי שום ערעור על תוצאות הבחירות, יש לי ערעור על זה שהוא משנה את כללי המשחק, והוא מפרק את הדמוקרטיה, ולא תהיה פה מדינה אחרי שהוא יעשה את זה. אולי תהיה, אבל איתכם, אני אתן לך דוגמה. רואי שרון מצייץ עכשיו את דברי ההסבר של החוק יסוד לימוד תורה. אני מצטט. מי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית, יחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, וכי תהיה לכך השלכה על זכויותיהם וחובותיהם. אנחנו סנטימטר מזה שיוצר שתהיה להם עדיפות. הרי אמר הגאון גולדקנופ שהרבה יותר קשה וחשוב להיות אברך ישיבה מלוחם בגולני. הנגיד, אגב, עוד לא סיפרתי לכם, נגיד בנק ישראל פעם ראשונה בקולו, בריאיון ל-CNN בלילה, מדבר על הרפורמה, מדבר על זה שהשינויים יכולים להחליש את עצמאות המוסדות, שתהליך נמהר, לא נהנה מתמיכה רחבה של הציבור. כזכור, זה נגיד שנבחר על ידי נתניהו. תקשיב רגע, אני רוצה להשמיע לך קטע מוועדת החוקה אתמול, קוראים לו השר נתניהו, בבקשה.
שאלה ליועץ המשפטי. על פי הנוסח הקיים, האם בהנחה שהממשלה מאשרת והכנסת מאשרת, האם ניתן למנות כשר את בנו של ראש הממשלה או את רעייתו של ראש הממשלה?
ספציפית יש לך איזה בן שאת שואלת עליו או בכלל?
אני באמת שואל.
גם היום אפשר, בלי קשר לחוק.
הכל אפשר.
נכון, אבל היום יש ביקורת שיפוטית. זאת אומרת שאם לצורך העניין ראש הממשלה ימנה את בנו כשר לביטחון לאומי, אז יש ביקורת שיפוטית. פה בעצם אנחנו מונים ביקורת שיפוטית. אז השאלה היא האם החוק הזה בעצם מכשיר אפשרות למנות את הבן של ראש הממשלה, אני אומרת מפורשות, כשר, כשאין ביקורת שיפוטית על הנקודה הזאת. זאת השאלה שלי. אני לא מדברת על נבחר ציבור, אני מדברת על מינוי הבן של ראש הממשלה כשהוא לא נבחר ציבור.
הצעת החוק קובעת בעצם שהביקורת השיפוטית תהיה רק ביחס לתנאי הכשירות שנקבעים בסעיף 6, והמשמעות היא בעצם שנצמדים רק לכשירות, ולפיכך עילת הסבירות ככל הנראה לא תהיה ניתן להכיל אותה על סעיף 6 לפי...
מדבריך אני מבינה שכן.
זה ניתן לגמרי. משואלים אותי מלא אנשים, איך להיכנס לטלגרם שלי, לכו לטוויטר שלי, הציוץ הראשון הנעוץ, יש לינק.
אם אתם כבר שם, תיכנסו גם לטלגרם שלי, לי כבר יש איזה 20,000 שם, כן? כמה יש לך?
נכון, לא יודע, 6,000, אבל אני ארבע ימים.
טוב, כנסו גם לטלגרם שלי,
ציוץ נעוץ,
תודה.
כן, לדעתי מה זה...
הוא אמר לך שלמנות תפקיד לשר זה גם לפי הכשירות, יש עניין של כשירות ויש עניין של חוק.
אינון, אתה יכול גם להגיד שהשם זורח במערב.
מה לעשות?
הכשירות שנבדקת שם פיזית, אפשר יהיה למנות...
לא פיזית, מה פתאום פיזית? מה זה פיזית? שהוא גבוה 1.72 מטר?
טוב, תבדוק את סעיף 6,
מה זה פיזית?
בסדר, אתה צודק, חברים.
יש כשירות.
אפשר יהיה למנות את נתניהו לשר, ולא תהיה על זה...
גם היום אפשר למנות אותו כשר, אם הוא מתאים לתפקיד.
היום בית המשפט יפסול את זה, לפי הצעת החוק הוא לא יוכל.
למה שיפסול את זה על פי מה הוא פסול?
אתה מפריע לי, תתכנסו לסעיף 6, תלמדו את זה לבד. ועוד אחד קצר, תשמעו את ברק למעצר.
אומר הצדיק האדמור, שלדעתי צריך לשבת בבית המעצר היום, בוודאי בחגרי החקירות, על הפיכה במדינה, בוודאי על הסתה להפיכה.
הוא מדבר על אהרון ברק, מדובר באמסלם. עכשיו, אמסלם כבר ישב בחדרי החקירות, הובא לבית המשפט באזיקים, הוא הומלץ לכתב אישום, הפרקליטות הצילה אותו מחוסר ראיות, הוא עכשיו נוקם בכל העולם, הוא לא מכיר את הביוגרפיה של אהרון ברק, הוא דורש לעצור אותו ולחקור אותו, כשבאותו זמן ממש יאיר נתניהו מרטוט ציוץ שחוקרי להב 433 הם פושעים במדים. אז תחליטו, מי יעצור את אהרון ברק? אם להב 433 הם גם פושעים, ואהרון ברק הוא גם פושע, קודם כל...
הם עוצרים אותו והוא שופט אותם.
אתה יודע מה אתה גאון? קדימה שלך.
תודה. תראה, אני רוצה להקריא לך משהו. שני דברים למעשה, באישור של שני האנשים שנתנו לי את האישור להקריא את הדברים שלהם.
וואלה.
אחד, זה מישהו שהייתי בצבא, שהוא, אני לא אגיד את שמו, באחת הקבוצות שלי מהצבא.
לא, אז מה חשוב האישור, אם אנחנו לא יודעים מי אומר את זה?
לא, בסדר, אבל עדיין.
זה אנונימי, לא שזה לא מעניין.
לא משנה, עדיין זה קבוצה, שאתה יודע, מתוך קבוצה אני מכיר, הוא נתן לי אישור.
סבבה.
אז הוא כותב ככה, אחרי דיוני, אחרי מה שהשיחה שלי, שהייתה לי אתמול עם ננה פה, כן? שהיה על זה איזה דיון באחת הקבוצות שלי, ואני צודק, ופה וכל הדבר הזה. אז הוא כותב ככה, אני מסכים עם ינון. זה, אני רק אקדים ואמיר, ואגיד שבעיניי זה הטקסט הכי אינטליגנטי שקראתי על נושא המחאה עד היום, אוקיי? בלי הקשר אליי, הוא מתחיל איתי, אבל אחרי זה הוא ממשיך הלאה. אני מסכים עם ינון, ראשית לא הבאתם אף התבטאות פוגנית שלו, הבחור אונליין 24/7, ואין דוגמה כזאת, זה מרשים וראוי להערכה. אני בקושי מדבר שעה ביום ומעליב שלושה יהודונים, אתיופים ודגי זהב לפני הקפה של הבוקר. שנית, אני מסכים שהשמאל ככלל, וגם בקבוצה פה, אימץ לעצמו איזו שפה של סוף העולם, וחי במציאות היסטרית. גם פה הטון של הימין לרוב יותר ענייני. רק להבהיר, למי שלא פגשתי הרבה זמן, אני עדיין אשכנזי, עדיין שמאלני, חלק מקהילת ההייטק, הוא תותח, הוא מפגין בקפלן מדי שבת. אז למה זה מפריע לי? כי ההיסטריה באה במקום שיחה. כמו שאני רואה את המצב, הימין רוצה להחליף מערכת שלטון קיימת שאינה מאוזנת, בסוגריים ובעיניו מקפחת ומפלה מזה עשורים. במערכת אחרת שגם היא אינה, רוצה להחליף אותה במערכת אחרת שגם היא אינה מאוזנת, בסוגריים שבעיניים שלנו עלולה להיות גרועה יותר בעתיד. הם עושים זאת מהר ובכוח, כי בהדרגה ובדיאלוג לא עבד בעבר. עד כאן הגיוני, יש מאבק פוליטי. בבסיס יש שני מחנות, יש שני מחנות באמת יש פער בערכי היסוד. בין שני המחנות יש באמת פער בערכי היסוד, אמונות ומטרות, אבל על פניו ניתן להגיע לפתרון הנדסי של פשרה, וזה מחזיר אותי לשפה ולגישה. זה לגיטימי שצד אחד ישכנע בהסברים והפגנות, קצת דמגוגיה גם חלק מהמשחק, בסוגריים האשכנזים מנצלים אתכם, הכלכלה תתמוטט, וגם הפעלת לחץ סקטוריאלית לגיטימית. אם מותר לעובדי חשמל להוריד שלטר ולחרדים להיות לשון מוזניים, אז גם למגזר השמאל ששולט בכלכלה בהחלט מותר להפעיל שריר כדי להשפיע. אני אישית חושב שיותר אותנטי לקרוא לילד בשמו, במקום להתעלות במשקיעים זרים וסוכניות דירוג, אבל הפעלת הלחץ היא לגיטימית ובמקום. מה לא לגיטימי? כשכל שיחה מגיעה לדיקטטורה וקץ הציונות, אז אנשים מתבלבלים, ומכאן מבינים את כאבם של סרבנים ואנשים שקוראים לאלימות. אז אני לא מבין את כאבם, לא חושב שהם מלח הארץ, אלא סתם חבר'ה שבמקרה הטוב מבולבלים או עדר, כי להיות בשריון או בתחזוקה זה דיל הרבה פחות טוב מהשירות שלנו, או של טייסים או של 8200. חושב שהמחנה שלנו יכול והולך לנצח בכלים לגיטימיים, בגלל שמרבית העם רוצה חברה ליברלית ולא צריך את הטמטום העדרי הזה. ואם לא, אז לא. ההתלהמות הנרגשת לא תורמת לכלום, והיא די כוחנית מול בודדים בקבוצות כמו היחידה שחושבים ההפך. לי זה לא מתאים.
היה נורא משעמם, אני חייב להגיד לך, ואני לא דפקתי לך ככה, כי הבנתי שזה חשוב לך. אני, קודם כל, אם הוא מפגין בקפלן, אז אני, טענותיי נסתתמו, אני רק מתקן שני דברים מאוד לא נכונים שהוא אמר. הניסיונות לתקן את המערכת בהדרגה ובדיאלוג לא עבדו בעבר, אז אני מספר לו שא', כמעט ולא היו ניסיונות, כי נתניהו מנע את כולם. כולל הצעה מפורשת של שר המשפטים שלו, איך קוראים לו, זל, כן, נו, יעקב נאמן, לפסקת התגברות של 65, ונתניהו הוריד אותה מסדר היום. שתיים, כשהוא מדבר על השירות שלנו, אנחנו הפריבילגים, זאת אומרת, אתה והוא, ולמה שריון או תחזוקה, נשמה, השריונרים הם הראשונים, מצד השריונרים, כן, אני במקרה זוכר כי אני שריונר, יש תחזוקה, יש עצומה אחת שהם מאוד מאוד פעילים ועושים תהלוכות מסכנים, התותחנים, הם שולחים, ואני לא, מעולם לא נתתי להם קרדיט, הם עובדים כמו חמורים, הם עושים מצדים והפגנות, התותחנים, כי אני אומר להם, חבר'ה, אתם נוסעים מאחורינו, אוכלים את האבק שלנו מלחמה, עכשיו אני אדווח עליכם, אבל לא, גם התותחנים זה מלח הארץ.
טוב, זה היה טקסט אחד בעיניי.
לא, את השני תשמור לשעה השנייה, זה...
לא, הוא קצר.
זה
בעיניי הוא היה טקסט הכי אינטליגנטי שקראתי בינתיים.
זה נוכל, הוא היה הרבה על האינטליגנציה של אדוני.
אוקיי, אני לא אגיד לך כמה האיש הוציא בפסיכומטרי כדי שתבין כמה זה,
יותר ממני בטוח,
יותר מכל השאר. בחור בשם עבד כתב לי, ערב טוב. כמעריץ שלך וכאחד שמאזין לך ברדיו ועוקב אחריך בטוויטר וצופה בפטריוטים, התאכזבתי לשמוע אותך היום בבוקר כשהתייחסת לרצח האישה בכפר קנה, כשאמרת אולי חייכה למישהו. אני לא בא אליך בטענות, כי אתה ממש לא מכיר הסיטואציה שבה אנחנו חיים יום יום במגזר. אולי אתה שומע על כמות הנרצחים, אך אתה לא יודע כמה אנשים סובלים וחיים תחת אימה, וכמה אירועי ירי יש בכל יום. ארגוני הפשיעה היום לא חוסכים בשום דרך. ככל שהיא אכזרית יותר, זה יותר מחזק אותם. היעד שלהם לחיסול לא יהיה הקורבן הראשון. מתחילים קודם באחים שלו, ההורים שלו, ולפעמים ילדיו. אם תבדוק כמות אנשים שנרצחו בשנה האחרונה, אתה תראה שרובה נרצחו על ידי גורמים עברייניים, ולא על מה שמכונה כבוד המשפחה.
זה נגמר.
כתבתי לך את זה כי אני מאמין ביושרה שלך, וגם בטוח שאתה לא מכיר את הסיטואציה שחיים בה בתוך המגזר. לילה טוב. אז בפני הבחור הזה שקוראים לו עבד, אני קודם כל רוצה להתנצל, זו הייתה בדיחה. לא מעט בדיחות יש לי, יש אנשים שמפרשים אותם פחות בסבבה, אבל מה שמעידים אותי פה, זה כן בכל זאת להבין באיזה מצוקה אנשים במגזר נמצאים.
אז קודם כל, טוב שקראת את זה. שנית, אני אומר לך שאני שמעתי אתמול או שלשום את הדיווחים מבית המשפחה. אורלי אלקלה מהרדיו של 11 של כאן עושה עבודה מדהימה, היא פשוט מגיעה למקומות האלה. וכשאתה שומע את זה בקולם בעברית, אינון, אתה מזדעזע. אתה יודע, כל הסכסוכים המטומטמים, זה לא לאומני, זה טריבים מטופשים שאצלנו, האשכנזים, או גם המרוקאים והטוניזאים וה-whatever, בסוף מקסימום, אתה יודע, התימני, מי שאומר לי פעם, תמצא תימני שמדבר עם אח שלו, אין כזה דבר. אנחנו רבים, אבל לא באים על קטנוע והורגים את האישה, לא, זה מטורף. ואני רוצה להוסיף לך, שאחד בן גביר, שככל שעוברים הימים מתברר איזה קטסטרופה הזו, ואני פרגנתי לו, אמרתי לו, בוא נראה אותך, הוא עצר, דיווח בערוץ 13 אתמול, תוכנית למלחמה באלימות בחברה הערבית של הג'וינט, כי הוא טען שהארגון שמאלני. בפתיחת השעה הבאה אני אספר לכם על איזה ארגון שמאלני מדובר. זה ארגון היהודי ממלחמת העולם הראשונה, הוא עוזר לכל יהודים באשר הם. תגיד, אתה מטורף, בן גביר? זהו.
טוב.
סליחה.
דיווחי תנועה עם מיכל קדוש, ואחר כך יהיה פה משה בוגי אלון.
טוב, בעצה אחת עם יועצי המשפטיים, התנצלות כנה לכל האחים התימנים שכן מדברים עם האחים שלהם, ובכלל זה יוסי יהושע, שאומנם ביחסים קורקטיים עם נועם אחיו, אני חוזר בי ומתנצל, וזהו. אתה יודע כמה, איזה שטף של הודעות מתימנים שכן מדברים עם האחים שלהם, קיבלתי על המשפט הזה שאמרתי, טוב, סליחה.
כן, יש תימנים שמדברים עם האחים שלהם?
באמת? והרבה, כולם תיצאו לי. נשבע לך.
אוקיי.
סליחה.
שעה הבאה אני אתנצל. טוב, שלום לשר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון.
בוקר טוב, בן ואינון.
מה נשמע?
לא משעמם, או באופן אישי, ברוך השם, באופן לאומי ירחם השם.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתה כל הזמן משתמש במונח דיקטטורה ודיקטטור וכל הדברים האלה, אבל שאלתי את בן בשעה הקודמת, לא קיבלתי תשובה, אולי אתה בכל זאת תוכל לענות לי. האם מדובר בדיקטטור שמוביל את המהלכים פה רק כדי להיחלץ ממצוקותיו האישיות, המשפטיות וכדומה, או שמדובר, כטענת יאיר לפיד, במישהו חלש שמובל על ידי צעירים חזקים ממנו?
תראו, קודם כל ברור שמה שקוראים לו רפורמה משפטית הוא למעשה הפיכה משטרית על פי כל הכללים של מדעי המדינה. אם במדינת ישראל שהדמוקרטיה בהנחה מלכתחילה, פשוט מבצעת, פשוט מחוקקת חדם, הרי הקואליציה היא זו שבונה את הממשלה. הגורם היחידי שעדיין נותן איזונים ובלמים במה שנקרא הפרדת רשויות זה הרשות השופטת. מה גם שאנחנו מדינה בלי חוקה, בלי שני בתים, בלי הרבה דברים שקיימים במדינות אחרות, וחסר לנו גם איזשהו ערך, שנקרא באנגלית it is not done. אין לנו את זה. המילה בושה יצאה מהלקסיקון הפוליטי, המילה אחריות יצאה מהלקסיקון הפוליטי. ולכן הרשות השופטת זה הדבר האחרון שעוד שומר על הפרדת רשויות באיזונים ובלמים. אז מה רוצים? שהפוליטיקאים ישתלטו על הרשות השופטת, על ידי ועדה לבחירת שופטים.
אז איזה רשות שולטת פה בעצם?
כרגע יש לך רשות מבצעת ורשות מחוקקת חזקה, ושיפסיקו לבלבל
לא, במוח. לא, רשות מבצעת או מחוקקת? לא הבנתי.
הרשות המבצעת והרשות השופטת חזקה יותר מאשר בדמוקרטיות אחרות, ומאשימים את הרשות השופטת בכל הכשלים.
לא, אבל זה לא מדויק, כי אני אגיד לך מה, קודם כל, ממשלות פה לא מחזיקות מעמד, הרשות המבצעת מאוד חלשה, ממשלות נופלות פה, אין ממשלה שמחזיקה מעמד, לעומת רשות שופטת, שאתה יודע, אנשים שם הם פחות או יותר לנצח נמצאים שם, ואם כבר, פה יש חוסר יציבות, בגלל המבנה השלטוני של קואליציות שמורכבות ממפלגות, וחצרות רבנים, וועדי עובדים,
אז הפתרון הוא לרסק את הרשות השופטת, או למשל, ללכת לרפורמה, שנדרשת למדינת ישראל כדמוקרטיה, שמסכימה על חוקה, שהיא פחות או יותר, כן, יהודית ודמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות, שקובעת למשל את הדברים המובנים עליהם במדינות אחרות, הגבלת קדנציות, מי שנאשם בפלילים לא יכול להתמודד בכלל לראשות הממשלה, אין לנו חוק כזה, אז בג"ץ יכשיר את זה, ניתנה גם תנאים, לא משנה.
אני רוצה...
מה שאני טוען כרגע, שההסתבכות שלנו, וזה עונה ישירות לשאלה שלך, אני מכיר את המערכת, מכיר גם את נתניהו אישית, ההסתבכות נובעת מהסתבכותו האישית, ובעצם הוא בנה קואליציה בלתי אפשרית, שאיש לא עלה על דעתו שהוא יקים קואליציה כזאת, שכל השחקנים רוצים בעצם לרסק את בג"ץ בעיקר, בין אם זה החרדים שרוצים שלא יפריעו להם בנושא גיוס או בנושא דת ומדינה.
נו, אבל אתם מחרימים אותו, אז איזה קואליציה הוא יקים?
אני רוצה גם לשאול שאלה.
בין אם זה סמוטריץ'.
אבל אתם מחרימים אותו, אז איזה קואליציה הוא יקים?
אוי, נו באמת, ינון.
מה נו באמת?
שמע, אני חושב שגנץ כבר ניסה פעם אחת, אתה רוצה שעוד מישהו ינסה ויקצו
אותו. אז בסדר, אז מחרימים אותו.
בתי הקברות הפוליטיים לא מספיק קברים של אלה שהלכו עם נתניהו. אני רוצה רגע, אני רוצה להשתתף באירוע הזה, אני הצעתי
להביא... אתה לא הכרחי.
נכון?
לא.
כי אני, הטריגר שלי להביא, לנסות לרן את בוגי היום, היה ציוץ שלו בנושא האיראני, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. יש איזה פיגוע מסתורי בצפון, בצומת מגידו, יש התבטאויות קשות מאוד חדשות מאתמול של חמאס, יש הסכם של סעודיה עם איראן, האם האויב שלנו מריח חולשה?
תראו, אין ספק שמה שקורה כרגע, גורם לפגיעה
בביטחון
של מדינת ישראל, אני כתבתי על איראן. הרי זה היה הדגל של נתניהו כל השנים, בצדק. לא שחשבתי שאנחנו צריכים לעמוד בחזית. גם רבין עסק בזה, וגם שרון, וגם ברק, כולם, וגם אולמרט, כולם עסקו בנושא האיראני, בלי שנקפוץ בראש. אבל במצב שנוצר, גם נושא האיראני משובד להימלטות של נתניהו מהמת הדין. זה המצב.
לא, אבל השאלה של בני, האם מריחים פה חולשה שלנו?
ללא ספק, מה זה חולשה? אם ארצות הברית מתרחקת מאיתנו, בגלל שאומר ביידן בצורה מפורשת, אנחנו כל השנים ביחסים שמבוססים על אינטרסים משותפים וערכים משותפים. אם הרשות השופטת אצלכם לא תהיה עצמאית, הוא אומר את זה בפירוש, אז אתם לא דמוקרטיה, אז אין ערכים משותפים. את זה מריחים.
לא, אבל אתה מתחמק מהעניין האמיתי. העניין האמיתי הוא, מה הם מזהים? הם מזהים מלחמת אחים, זו החולשה.
אז למה דחוף לדחוף אותנו מלחמת אחים? למה לא לעצור במתווה הנשיא?
נו באמת, אתם עושים הפגנות, פוגעים בכלכלה, פוגעים בביטחון, טייסים מהימים שהם לא יעלו עם המטוסים, ואתם אומרים, לא, זה האמריקאים עכשיו.
אז אתה, ינון, אתה מבלבל בין סיבה למסובב. מי שנוהג בדיניין שעולה על הרשות השופטת ורוצה להפוך אותנו לדיקטטורה, הוא הנאשם על ידי המדינה שמנסה לרסק את זה. זה נתניהו, לא אף אחד אחר. והתגובה שהיא המחאה, שהיא באמת ראויה לציון, מסמנת בצורה מאוד ברורה. רוב העם לא איתו, גם אם יצאו הבחירות בצורה כזו או אחרת. הרוב נמצא בליכוד, בדתיים הלאומיים, ויש עתיד, מחנה הממלכתי, עד העבודה, נדבר על המפה הפוליטית הנוכחית, שהוא הרוב המשרת, העובד ומשלם מיסים, שהוא לא התקומם לנוכח מה שרואים לנגד עינינו, ועוד איך, גם אני שם במחאה הזאת.
מה, הליכוד נמצא במחאה?
רגע, שנייה.
איפה הליכוד נמצא במחאה?
תבוא איתי פעם להפגנה, ואני עוד לא הייתי, ותראה. יש הרבה ליכוד ניכר, אבל זוב רגע, כמה אפשר לדבר על זה? אני רוצה לשאול אותך, מה תעשה כשהיום בערב או מחר בבוקר יניח הנשיא את מתווה הנשיא והוא יניח אותו, הבנתי שכל הלילה היו מגעים קדחתניים משני הצדדים כדי שזה יהיה מקובל על כולם, האם אתה פוסל את זה מראש, פוסל הידברות, או שיש, כשיהיה מה לבדוק, נבדוק ונחליט?
אני ממש לא פוסל שום דבר, רק אני מעלה שאלות. הרי הנשיא דרש גם מאיתנו כמחאה, למרות שאנחנו לא גוף רשמי, שאל אם החקיקה תיעצר, אם המחאה תיעצר. אמרנו, מובן מאליו, הוא דיבר 45 יום. בנאום הוא קבע שבועיים. מי שעדף את זה ולא קיבל את זה בצורה מזלזלת בנשיא, זה הקואליציה, אמר שר המשפטים, יריב לוין, אפילו לא לשנייה, לא עוצלים את החקיקה. אחר כך הוא נשא נאום מאוד חשוב ביום חמישי שעבר, הסביר את הכיוון שהוא רוצה, וחיכה שביום ראשון לא התחדש החקיקה, יום ראשון, אפילו לא יום שני, התיישב רוטמן בוועדה, והדיניים ממשיך לנסוע בהילוך חמישי, לא עוצר. אז אני כבר כתבתי לנשיא גם פומבית, אחרי כל הזלזול הזה, הגיע הזמן שתתייצב מאחורי נשיאת בית המשפט העליון, יועצת משפטית לממשלה, שהגדירו מראש את החקיקה הזאת כלא חוקית, וזה מובן מאליו שזה לא חוקי.
תגיד, בוגי.
ולכן, אני מצפה מהנשיא, נראה איזה מתווה הוא יציע, ונתייחס אליו, אני מצפה שהנשיא יתייצב לצד הגורמים שמבינים שיש פה הפיכה משטרית, וישראל לא יכולה להיות דיקטטורה.
אני רוצה לשמיע לך איזה קטע מדברים שאתה אמרת בעבר, תגיד לי אחרי זה, תנסה להסביר לי אותם מה קורה פה.
לצערי עד היום הזה התקשורת בכללותה,
לא מבינים?
תגיד מה הוא אמר בעצמך.
אתה יוצא נגד התקשורת, נגד האליטות, נגד השמאל, נגד שלום עכשיו, אומר שהם, אתה יודע, נכנס בהם וכל מיני כאלה, ואני שואל אותך מה קרה לך?
אילון, אני נמצא באותו מקום, ואם היה דיון עכשיו על רפורמה משפטית שכוללת ריסון בית המשפט, אני שם. אבל אגב, בית המשפט העליון, מאז שאמרתי את זה, גם מרסן את עצמו. אני נגד אקטיביזם שיפוטי גם היום. לכן,
אז מה כן אתה מציע לעשות, למשל?
אני למשל חושב שפסקת התגברות יש לה מקום, אבל לא באופן שרוטמן מציג שאם בית משפט העליון רוצה לבטל חוק ו... של הכנסת צריך רוב של 15 מ-15.
לא, הוא מציע 12, הוא מציע 12.
הוא כבר ירד.
לכמה אתה מציע? כמה אתה מציע?
ממש מעניין. ושהכנסת ברוב של 61...
כמה אתה מציע שיבטלו חוק?
בני בגין הציע את זה מזמן, ואני תמכתי בזה.
מה? מה?
שהכנסת ברוב של 70 עם 5...
לא, אבל בבית משפט, כמה שופטים יוכלו לבטל חוק?
בית משפט שיהיה בהרכב מלא, ושיהיה שני שליש ממנו שתומך.
יפה, זה בדיוק מה שאני חושב.
אני חושב...
אגב, אני אפילו הייתי מוריד ל-67, עם ידיים האופוזיציה.
כלומר, 10, לא 12, 10.
כן?
כן, אבל זה לא העניין. העניין פה ש...
טוב, נתפשר על 11 סוגרים?
לא.
עזוב, אינון, זה לא העניין. העניין שנחשפה פה מזימה דיקטטורית, אין לי מילים אחרות, ואחרי שנחשפה מזימה כזאת, שבה הפוליטיקאים רוצים לשלוט גם ברשות השופטת ולרסק את בגאץ, אז אי אפשר לדבר על פשרה, האם זה יהיה כך או אם יהיה שם.
אוקיי,
צריך לצאת למשהו
אבל
אחר.
במובן העמוק.
ולכן אני גם הצעתי לנשיא.
אבל במובן העמוק.
זה עם רפורמה שכוללת חוקה בהסכמה לישראל. זה לא קורה עם אקדח לרקה של תום המושב הזה בשניים באפריל. זה תהליך ארוך, תושיב את הצדדים. יש פה פורומים אזרחיים שהכינו פה חוקה.
תגיד, בוגי.
אז זו המשימה, זה לא משהו אחר.
בוגי, למה אתה לא נמצא עכשיו, אני קורא עכשיו משהו מגניב, זה יעניין גם את ינון, יש עכשיו פשיטה של בוגרי אנטבה, הצוות של יוני עם מרצדס, על נתב"ג.
כן, אני יודע, אני לא הייתי איתם.
הורידו את הזקיף?
אני לא הייתי איתם במרצדס עם אנטבה, אני מכיר אותם. טוב, זה באמת, אלה דברים חשובים. אני חושב ש... אין לנו ברירה.
תשמע, תקשיב רגע מי המשתתפים, ינון, גם אתה, פנחס בוכריס, אדם קולמן, נועה מלמוד, אייל שפרוני, מקה מגל, אמיר אופק, מגל זה שם פופולרי, מקה, וממש עם מרצדס וג'יפים ורכבי שטח, זה מגניב לגמרי.
תגיד, טוב, מרצדסים לא חסרים להם.
לא, הם אמרו אבל בלי רולקסים.
חברים, הלוואי והמחאה הזאת והמשבר הזה יהפוך להזדמנות, שבה נמפה מחדש את המפה הפוליטית של אלה שבאמת משרתים, תורמים, עובדים, משלמים מיסים, אלה ירכיבו את הקואליציה הבאה, והיא לא תישען על גורמים קיצוניים עם הפרומנים האלה, סמוטריץ' ובן גביר, ולחרדים שחושבים רק לקבל מהקופה ולא לעשות שום דבר.
טוב, משה בוגי אלון, תודה שדיברת איתנו.
בוקר טוב.
תודה, ושנדע ימים טובים יותר ונדע.
בעזרת השם.
הלוואי.
פרסומות. כן.
כן. עודנו מדברים, אמרנו על איראן וסעודיה וזה, אז עכשיו יושב ראש הפרלמנט האיראני מגיע לביקור רשמי באמירויות, מקום שאליו לא מגיע לביקור רשמי נתניהו.
חבל ש...
מריחים חולשה.
חבל שאף אחד לא עשה לנו הסכם עם האמירויות, ואז היה הורס אותו, כאילו, לעשות את ההסכם ולהרוס אותו.
אגב, זה בדיוק ההתמחות שלו, שמיר אמר מלאך, אבל הוא עושה דבר, הוא עושה דבר. קודם כל, הסכמי אברהם רשומים על שמו, קושנר, טראמפ
ונתניהו. אגב, המלאך הבלה הזה של שמיר, שאתה כל יום חוזר עליו בבוקר, צהריים וערב, לדעתי הוא אמר אותו בהקשר שביבי הוא לא ימני מספיק או משהו כזה, לא? מה, או שימני, כאילו, זה איזה ויכוח פנימי שם בליכוד היה.
לא, זה לא היה ויכוח פנימי, זה היה דעתו של שמיר על נתניהו. תשמע, יש סיפור יותר טוב. שמיר כתב ספר ביוגרפי בצרפתית, נסע לפריז לקדם אותו, ואז ביבי עשה איזה שטות פה, והוא ביטל את המסיבת עיתונאים, חזר ארצה, סיפר לי האיש שליווה אותו, אמרו לו, למה? אבל נסעת, לא, כי אם היו שואלים אותי על נתניהו, הייתי צריך להגיד להם את דעתי עליו.
על מה הוא אמר לו מלאך הבלה?
על כל מה שהוא עולה לליכוד. תקשיב, הוא אומר את זה באינסרט.
כן, על איזה ויכוח פנימי, נו.
לא פנימי.
ברור שכן.
טוב, ויכוח, בסדר, הוא אמר לו, מה זה חשוב על מה? אגב, גם בקטע הימני הוא הבין שביבי בלוף.
בדיוק.
שמיר היה ימין, אגב.
בגלל זה הוא עושה את הרפורמה, כי הוא לא ימני.
שמיר והאי אלדד ימין.
בדיוק, בגלל זה הוא רואה את הסוגיה הפלסטיני מהמפה, כי הוא לא ימני.
ביבי ואתה זה, ירדה מהמפה לגמרי. אז למה הקפאתם את הבנייה עכשיו ברוב שירדה מהבמה?
הקפאנו בנייה, בונים פה כמו שלא בנו שנים, על מה אתה מדבר?
מה היית עושה לי? מה היית עושה את זה אני? אם הייתי הולך לוועידת הקבה, היית רוצח אותי. הייתי שולף תמק ויורה לי בראש.
אתה לא מתבייש?
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. 103
FM. 1-2. בוקר טוב.
בוקר אור.
אנחנו בשעה השנייה של בן והשני, המכונה גם לפרקים ינון והשני, וסופר גשום בחוץ, אומרת לנו מעלי.
באמת? תליתי כביסה.
ברוך השם, הכנרת עלתה בשני סנטימטר, כמובן בכפוף לשימוע. אם גלי בערב ביארה בודק את הנושא, האם זה לגיטימי או לא.
היא תזמן את רון קובי לשימוע.
בדיוק. בכמה קוב? מה עם רון קובי? באמת נעלה מחיינו.
הוא הולך לרוץ חיים מחדש לטבריה.
אה, באמת?
דעתי הוא גם מנצח.
הבנתי. טוב, תשמע, נמצא העבדה, למה שמיר קרא לנתניהו מלאך חבלה? ותכף אנחנו נבדוק האם זה עמד במבחן הזמן הכינוי הזה. בבקשה.
תגיד, למה לדעתך הליכוד מפרפר ובעצם גוסס? מה קרה?
וזה שמעתי.
מפני שבא עליו...
חכה.
המלאך החבלה בימין את היער, היו הרס אותו. מלאך החבלה, לא פחות ולא יותר, הוא הרס אותו. הוא הרס אותו וגמר אותו. עכשיו קשה לבנות אותו מחדש, אתה יודע, תמיד קל יותר להרוס ויותר קשה לשקר ולבנות.
אוקיי, אז בעצם שמיר אומר לנו שנתניהו הוא מלאך הבלה כי הוא הרס את הליכוד, להרוס זה קל והרבה יותר קשה לשקם ולבנות. כיום תזכיר לי כמה מנדטים יש לליכוד? 32?
2, כן.
32 מנדטים. אוקיי, תודה רבה. הבנתי את העניין. זאת אומרת, אתה... בוקר, צהריים וערב, קורא מלאך הבלה למי שהרס את הליכוד, ובעצם עומד כרגע בראש המפלגה הגדולה בישראל, ובראשות הממשלה מזה 16 שנה, עליו נאמר מלאך החבלה שהרס את הליכוד. מעניין. עכשיו תן לי בבקשה, אני קיבלתי הודעה מעניינת. רגע, תן לי, הוא כותב לי פה.
אתה פספסת איזה עניין.
כן.
אתה שוכח שלשמיר ב-88 בפעם האחרונה הוא הביא 40 מנדטים.
אוקיי, בסדר. אוקיי.
אז אוקיי.
אבל מי עומד בראש הממשלה כיום?
אחי, קרס הטיעון, אז אתה הולך ראש הממשלה.
לא, הליכוד קרה, אין ליכוד. זה המפלגה החזקה בישראל. אז הוא הרס אותו מ-40 ל-32 מנדטים, הוא הרס את הליכוד.
אינון צ'יק, יצאת פיתה.
כן, מה פיתה? נו, אני שתענה לי. מ-40 ל-32 מנדטים, הוא הרס את הליכוד?
מכיוון שמשנינו, אני הייתי אז, וגם דיברתי לא מעט עם שמיר, וכל שמירולוג שתעלה לשידור, שמיר העריך את נתניהו בערך כמו שאני מעריך את, בוא נאמר, לא, למה לי להסתבך? לא העריך את נתניהו.
עכשיו אתה מתחמק.
תאהב את נתניהו. אגב, בראש ובראשונה על עמדותיו המדיניות, ועל פשרנותו, ועל חתרנותו, ועל סגנונו, ועל מה שאתה רוצה. עכשיו
בראש תתקדם. ובראשונה על שלושת הדברים האלה?
כן, אבל תתקדם,
הבנתי. בקיצור, הטיעון קרס, אבל מלאך הבלה הרס את הליכוד עם 32 מנדטים.
מה לעשות? הוא כן. אמר את זה בקורא.
וראש הממשלה, כמה שנים היה שמיר ראש ממשלה?
הוא לא קידם אפילו את ספרו בצרפת, כדי שלא ישאלו אותו על נתניהו, והוא יצטרך לתקוף ראש ממשלה בחול. זה היה שמיר.
כמה שנים שמיר היה ראש ממשלה? די הרבה יחסית לדעתי.
ינון, חידונים תעשו פטריוטים, תתקדם, מיצית, אמרת, סבבה, נו, זה זכותך.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך שני דברים. אחד, את הלפיד היומי, בוא נשמע לפיד יומי, שהוא חמוד, קצר, חביב, מתאבן. בבקשה.
כל המהלך הזה צריך להתחיל בשינוי חוק יסוד החקיקה, הוא יכלול את מה שנקרא פסקת ההתגברות.
ראש האופוזיציה, אתה יכול להסביר בעצם מה זה אומר פסקת ההתגברות?
כן, זה אומר שאין יותר בית משפט. תודה רבה לכם.
אנשים שיכולים לבדר את עצמם זה אחלה אנשים, יודעים להסתדר, אתה מתחיל לצחוק.
אנשים שאתה לא נמצא פה במערכת, אבל אנשים במערכות שאני עובד בהם יודעים שאני נמצא בטלפון, בטוויטר, וכותב ציוצים ונקרא מצחוק.
אני מכיר את זה, אני מכיר, האמת שזה קורה גם לי. אני, לי יש את זה במקום אחר, אני כותב לפעמים את הטור ליום שישי ואז אני מתחיל לצחוק.
כן, זה תענוג.
מזכיר לכם, כנסו לטוויטר שלי, ציוץ הנעוץ, חיבור לינק ישירות לטלגרם. תקשיב.
אוקיי, עכשיו רגע, שנייה, רגע, עוד לא סיימתי.
חשבתי שגם מה?
עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע מדהים. לפני כמה ימים הזהיר פה בחור בשם אביחי מנדלבליט, כשאנחנו הולכים לדיקטטורה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שאיילה חסון שידרה בתוכנית שלה בכאן 11, והיא שידרה קטע על שירה שפיץ, שירה קוראים לה כן, שירה שפיץ, שהיא הבחורה שאמרה למנדלבליט בזמנו פרשת משפטים בושה, בזמן שהיא הלכה לבית כנסת, שהם הלכו לבית כנסת, היא פגשה אותו, והיא אמרה לו פרשת משפטים בושה, ואז עצרו אותה, לקחו אותה בשבת לחקירה, והסיעו אותה בשבת, וליד הילדים שלה, וכל הדבר הזה. תשמע קטע בבקשה מהכתבה, ואחר כך תגיד לי מה דעתך לגבי הדיקטטורה. בבקשה.
או שאני שם מזיקים ואת נעצרת, ואנחנו מתלווים בכוח לתחנה, או... כן.
שבת בבוקר, פברואר 2020. עורכת הדין שירה שפיט יוצאת עם בעלה וחמשת ילדיה אל בית הכנסת. בדרך היא נתקלת בתושב השכונה, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, מלווה במאבטח שלו. היא מפתירה לעבר מנדלבליט את המשפט הבא.
סיננתי לעברו פרשת משפטים בושה, זה היה בשבת פרשת משפטים. הוא הגיד שאמרנו... אני לא ראיתי, אבל בעלי ראה אותו מסמן עם האצבע, ושומר הראש שלו מיד אחרי זה אותת באוזן, וכנראה דיווח את זה הלאה.
בתוך שתי דקות מוזנקת לעברה ניידת משטרה.
מצלמה מקליטה.
הלאה, שבת שלום. מה שלומך? רק תעודת זהות שלך, בבקשה. מה קרה?
מול חמישה ילדיי.
נכון, שלום. שלום לכולם. שבת שלום. מה קרה שם בדרך?
היא אמרה לי שהפרשת משפטים.
אמרתי לו, פרשת משפטים.
ו?
בושה.
הולך את השבוע.
אמרתי. רק תעודת זהות.
אמרתי.
נעל פה.
שירה שפיץ.
התחיל איזשהו סיפור קפקאי, מוזר. ניסינו להבין מי אחראי לזה ומי נתן את ההוראה המוזרה הזו. חשבתי שזה יסתיים באיזושהי גערה או משהו כזה, אבל זה התחיל ללכת למחוזות שלא חלמתי שנגיע.
כרגע גברת, אתה לוקח אחריות על הילדים, כרגע תהיה מוקפת איתי לתחנה.
נו, למה אנחנו שומעים את זה?
בסדר, בחשד להתרדה.
מה אתה אומר?
למה אנחנו שומעים את זה?
אוקיי, אפשר לעצור. אתה מבין על מה אנחנו מדברים? אישה הולכת ברחוב. אומרת ליועץ המשפטי לממשלה פרשת משפטים בושה, עוצרים אותה, זה ממשיך, לוקחים אותה ליד הילדים, לוקחים אותה בשבת באוטו. אחרי זה מנדלבליט טוען שהיא אמרה עוד משהו, הוא משקר, והוא טוען שהיא אמר עוד משהו. השוטר לא יודע מה לעשות עם עצמו, מנסה להתחנן כלפי מעלה, שיעזבו אותו במנוחה מהאיוולת המטורפת הזאת. לא מוותרים לו מלמעלה, כן? אגב, המפקד המחוז היה עמי אשד, לא מוותרים לו. בסוף, לפי מה שהבנתי, היא קיבלה פיצויים 70,000 שקל. והאיש הזה, שבגללו עצרו אותה, כן? הוא מאיים על, על דיקטטורה, על זה שהיא זרקה לו מפרשת משפטים בושה ברחוב, הוא אומר שאנחנו הולכים לדיקטטורה. מה קרה לו למנדלבליט הזה? או מנדלבליט, או איך שקוראים לו. מה, אנשים השתגעו? אני מבין, אורנה ברביבאי מדברת שטויות, הבנתי. מנדלבליט? הוא? מה קורה? מה עובר פה על האנשים? מה קורה פה? אני אומר לך, אני לא מבין את זה. אהרון ברק מדבר על חרוזי רעל, על טנקים, להוציא אותו להורג. מה קורה פה לאנשים? השתגעו כולם. אחר כך עוד בוגי אומר, כן, זה האמריקאים, זה האמריקאים, זה זה. פוגעים במדינת ישראל, פוגעים במדינת ישראל. הורסים את מדינת ישראל. תורידו את הידיים שלכם מצהל. תורידו את הידיים שלכם מהכלכלה. תורידו את הידיים שלכם ממדינת ישראל. מה אתם עושים? משוגעים. משוגעים.
תקשיבו, אם עוד אחד מכם יכתוב לי שאתמול עשו בערוץ 13 מזה סיפור, אני ארצח את כולכם כמובן במטאפורה. כי הראשון שפרסם את זה זה אני. אוקיי? שלחו לי 40 איש, תראה מה עשו... אז רגע, מההתחלה. מה שינון מגל עשה עכשיו, זה שיקר לכם במצח נחושה, עשה הנדסת תודעה מתואבת, הכפיש והשחיר את שמו של אדם, שהוא הרבה יותר ימני ממגל ונתניהו ביחד. אדם חובש כיפה, הוא ירא שמיים, היה מזכיר הממשלה של נתניהו ומונה על ידו.
ממשפחה ביתרית.
ואני אסביר.
ממשפחה ביתרית.
אבא שלו היה ראש ביתר.
חזר בתשובה גם.
ואני אסביר, אני לא, ממש לא הפרעתי לך, למרות שהיה די
שם. לא, אתה שוכח פרטים חשובים וזה פוגעני.
אתה מפריע לי. מתקיים עכשיו משפט בין אותה עורך הדין לבין המדינה. אגב, ההחלטה לעצור אותה לא הייתה טובה. מנדלבליט היה מאוים דרגה 6, הכי גבוה. הוא הלך עם המאבטח שלו לבית הכנסת בשבת. עכשיו במהלך בית המשפט עלה המאבטח להעיד ושלח תצעיר, וגם השוטרים העידו, ומתברר שמנדלבליט נכנס לבית הכנסת, הוא לא ידע כלום. המאבטח עדכן את השוטרים שהיא אמרה לו, השוטרים באו אליה, עצרו אותה, מנדלבליט אחרי שעה יצא מהתפילה, שאל אותו והמאבטח סיפר לו שעצרו את הבחורה, והוא זעם עליו וצעק עליו. כל זה בעדות בשבועה, גם בתצהיר, שהוצלבה גם אצל השוטרים. יש לנו פה עסק עם כנופיה של שקרנים, עם מכונת רעל, במקום שאיילה חסון וינון מגל התנצלו, עוד פעם, ההחלטה לעצור, כנראה, הם כנראה בפאניקה, כמו שיחידה להבטחת 90 רימפתה את חיל האוויר, פרסום שלי לפני כמה ימים כדי להביא את נתניהו לשדה התעופה, החלטה לא טובה שלכם, חבר בהחלטה 90, בהבטחת 90, את חיל האוויר לא מרמים, אותו דבר שם, ולקחו את מנדלבליט המסכן, האומלל, והפכו אותו גם בקטע הזה לאיזושהי סחבה, אתם חבורה של אפסים. עכשיו ברשותך אני רוצה לעשות את מה שאני תכננתי, לא רק לגרר לבוץ הזה. קודם כל אני חייב לכם משהו על בן גביר. אז לא רק שהוא עצר את התוכנית למלחמה באלימות בחברה הערבית, הג'וינט יש לי פה, כל
הג'וינט, 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 די, תעביר את הג'וינט.
ידעתי שתעשה את זה, וזה מצחיק, אתה צודק. חבר'ה, זה ארגון יהודי, ממלחמת העולם הראשונה, מעלים את היהודים, מצלים את הפליטים.
מכירה את זה מעלי, שאחד כאילו מדבר, כולם חכים.
10 מיליארד שקל משקיעים פה, אין להם שום קשר לפוליטיקה, ובן גביר טוען שהם שמאלנים, ועוצר את התוכנית למיגור, זה פשוט פושע. דבר נוסף שהוא עצר אתמול, זה את חוק האזיקונים. ישבה באף שלה, יושב עכשיו ינון, ישבה לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, הביאה לי את האזיקון הזה, זה לא אזיק. זה פלסטיק שוקל 10 גרם, אתה יכול להוריד את זה. אלא מה, כשאתה מוריד את זה, יש שיטוט, תחנת משטרה, והם יבואו להציל את אשתך.
טוב.
אתה פושע, בן גביר.
שתשים עליך את האזיקים בהזדמנות.
עכשיו תשמע את... תשמע את האנגלית של סמוטריץ', בבקשה.
רוצים לדעת מנין האנגלית שלי?
My land grandmother perished, perished, perished during the war and social development from neighboring countries, but thanks for faith.
זה 2 דקות נמשך, הם קיצרו לי את זה. זה הכי מביא שראית בחיים. אחר כך הוא הופיע בפני בחירי סיטי בנק, ודיבר איתם עברית, שאלתי את עצמי, האם בחירי סיטי בנק למדו פתאום עברית, או שמדובר שוב באספה סטייל המיליארדרים הצרפתיים, שאף אחד לא מכיר אותם. ולמה אני עושה את זה לבצלאל סמוטריץ'?
למה?
כי הוא עשה את זה לילד שקד. וכי הוא היה חלק ממכונת הרעל. אני לא אוהב את השיימינג הזה. אני לא אוהב את השיימינג הזה. כשהילד שקד נתפסה באנגלית, אגב, הרבה יותר טובה, אבל בוא נאמר, לא נשווה. כל מכונת הרעל הייתה עליה. בצלאל סמוטריץ' רצה לגרש אנשים בתי כנסת.
מה הוא אמר? למה? אבל הוא צחק על האנגלית שלה?
לא, לא, לא. האנגלית שלה, הילד שקד, זה אני מדבר על כל המחנה. בצלאל סמוטריץ'.
אז הוא לא עשה.
אז המילה היא לא הייתה במקומה. בצלאל סמוטריץ' היה חלק ממכונת הרעל והשיימינג הכי חריפה שקמה פה. ולכן, אני מציע לו.
מאז מתי?
לא חשוב.
בר כוכבה.
אינון.
בית שני.
אינון. למה? למה?
בית ראשון.
אפילו כששיעממת נתתי לך עד הסוף.
לא, למה? תגיד מתי, אתה אומר המכונת רעל.
אתה רוצה להיות הילד הרע, הדובון, לא, לא, זה גורם לך, זה, יש לך תשואות על הפיד שלך
לא,
בטלגרם.
לא, אני בתחושת מיצוי של השיחה הזאת.
כשאתם נכנסים לטלגרם שלי, תיכנסו גם לטלגרם שלו.
אוקיי, בסדר גמור.
אז למה סתם, אז למה ככה?
אוקיי.
אז זה לכן אני עושה את זה לסמוטר. טוב. עכשיו, אותו בן גביר, הרמדאן בשבוע הבא, יש פה יומי התלקחות מטורפים, הוא עסוק עכשיו בלסכסך את המשטרה במשטרה, בלעצור את החוק הזה שיכול להציל חיים, ואני רוצה לספר לכם שבפורן פוליסי, אחד הביטונים החשובים ביותר ליחסים בינלאומיים בעולם, היה אתמול מאמר, שבזו הלשון, יחסי ישראל וארצות הברית כבר, במרכאות לא עושים שכל. האקסיומות באשר לצורך להגן על ישראל כבר לא תקפות. זו נורת הזרה מהבהבת, עירור על ליבת היחסים שלנו עם בעלת הברית הגדולה היחידה. במקביל פרסם ירון אברהם, שנתניהו אמר לשרים, אתם לא פוגשים יותר גורמים אמריקאים.
אוי, איך לא השמעתי לך את ירון אברהם?
עד שאני לא... וזמן לארצות הברית. משל ההוא שנפל מקורס טייס, ועכשיו הולך לנונמם. אם אני לא טס, אף אחד לא טס. תקשיב, בן אדם מלאך חבלה. אתה הורס את הנכס הכי חשוב שלנו.
טוב.
אין לנו דבר יותר חשוב מאמריקאים.
טוב, פרסומת אחת. אחת אנשים.
הלוואה לרכב בפריסה עד 100 החזרים. זה מימון ישיר. חייגו כוכבית 4×5.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום פרופסור דוד צנגן.
שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, תודה. מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים בבית החולים הדסה בירושלים, שרת כרופא בחטיבה 5 במבצע חומת מגן בג'נין, הוביל למעשה את כל המאבק שבנמשך 20 שנה על הצדק באירוע של ג'נין ג'נין שעשה, בסרט ג'נין ג'נין שעשה מוחמד בקרי. צריך לציין שבן כספית ליווה אתכם, אני חושב, כל השנים האלה. ואתה רוצה לדבר בהקשר של בגץ והליווי של בגץ או ההתמודדות מול בגץ באירוע הזה.
נכון, אני רוצה לספר ולהגיד שאנחנו חיילי המילואים מחטיבה 5 התמודדנו 20 שנה. 20 שנה בסיפור הזה של מול בקרי, מול הסתה ועלילת דם, כאשר בית המשפט סוחב אותנו מהרכאה להרכאה להרכאה. וכשמדברים על זה שצריך משהו לשנות באג'נדה, במי שקובע בבית המשפט, או באיך שמסתכל בית המשפט של מדינת ישראל על חיילי המילואים, אז אני רוצה לשתף אתכם בתחושה שלנו.
בבקשה. אתה הרגשת שבגץ מה?
שבגץ כתב בפסק דינו על בקרי ועלינו, כתב את המשפט הבא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כן? שיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, ויכול להיות גם מחלוקת שיש עכשיו במדינה, אז אתה מסתכל על שני הצדדים ואתה אומר, כל אחד מדבר מדם ליבו. אבל שבית משפט אומר על מישהו שעושה עלילת דם, מסית אנשים לרצוח אותנו, ובמקרה של בקרי אחיינים שלו הם מורשעים בפיגוע התאבדות לתשעה מעשרי עולם. הוא אומר עליו ועלינו שאנחנו, שהוא ואנחנו אותו דבר דברי אלוהים.
איפה הוא
חיים?
כתב את זה? איפה הוא כתב את זה ומי כתב את זה?
כתבה את זה השופטת דליה דורנר.
מתי?
ועד בבגץ שאנחנו הגשנו, היא לא כתבה שהוא אומר שקר והיא בכל זאת נותנת לו להגיד דברי שקר, היא כתבה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו, בוא נגיד שהיא כתבה את זה, זאת אומרת, אתה שואל את עצמך מה האג'נדה שלה, מאיפה היא באה? איך מישהו שופט יהודי במאבק כזה של ניסיון לרצוח אותנו, להתאבד עלינו, ולהסיק להתאבד עלינו, איך להגיד על בן אדם שהוא מקביל לחיילים שנפלו בלחימה הזאת, שהכריעה את האינתיפאדה בחומת מגן. עכשיו, נגיד שהיא רק כתבה את זה, אני רוצה לספר לכם, שכמה שנים אחרי זה הייתי יושב ראש איגוד, והיה כנס יושבי ראש איגודי רפואיים במלון בנצרת, ודליה דורנר, כנשיאת מועצת העיתונות, הייתה יושב ראש ועדת סל אלטרנטיבי שהוצא על ידי, ועדת סל תרופות אלטרנטיבי שהוצא על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל. היינו שם בסוף שבוע, ביום הזה, ניגשתי אליה ואמרתי לה, שלום, כבוד השופטת דורנר, את זוכרת, את יודעת מי אני? אז היא אומרת, לא, אז אמרתי, דוד צנגן, אז היא אומרת, ג'נין ג'נין. ואז אמרתי לה, שאלתי אותה, אמרתי, תראי, מאז שכתבת את זה, זה כמו מכווה בבשר שלי, שבן אדם יכול להגיד דבר כזה על מעליל עלילת דם, שאומר דברי אלוקים חיים. ואז הסתכלה עליי, היא אומרת לי, אני לא אמרתי את זה. אמרתי, מה זאת אומרת לא אמרת? את כתבת את זה, שחור על גבי לבן בפסק הדין. אז היא נתנה בי עוד מבט, והיא אמרה, יש צעיר, אני מקווה שאתה למדת משהו מפסק הדין ג'נין ג'נין, ופטרה אותי בהתנסות שאתה לא יכולת להבין. ואני שואל את עצמי, גם השופטים שישבו איתה, היא הייתה בראש הרכב, משנה לנשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, איך אתה מדבר בהתנסות כזאת? קודם כל לכתוב דבר כזה, ואחרי זה לדבר בהתנסות. אני לא יודע מאיפה בא לי הכוח, אבל אמרתי לה, אני מקווה השופטת בדימות שגם את למדת משהו מפסק הדין הזה. אבל אני שואל את עצמי, מאיפה ההתנסות הזאת? להגיד לבן אדם, אני בכל זאת לא איזה סטודנט בן 22, הייתי כבר עמוק בתוך שנות ה-50, 40, 50, מה זה?
אבל הרגשת שבכלל, חוץ מהמשפט הזה, ההתייחסות של בג"ץ אל האירוע? הרי בסוף ניצחתם.
בסוף, אחרי 20
שנה... כן, הפרט השולי הזה נשמעת עד עכשיו, שבסוף בגץ, כן. בבגץ ניצחנו. לא אני קצת מתבייש, אני להגיד אפילו ניצחנו עכשיו, שאני מבין למה אינון כל כך התעקש להעלות אותך, כדי עכשיו לנצל את זה להסתה לא. נגד דיילה דורנר, אבל...
חס וחלילה, בן,
אז לא, אני אומר לך לא, את דעתי, אתה אמרת את דעתך, אני אומר את דעתי, אני חושב, מה רגע, סליחה, אתה יודע מה? אני קודם כל לא מכיר את המשפט הזה, ואני אלך ללמוד אותו.
מה הסתה? סיפר סיפור
בזה,
מה היה?
הוא שפך את דמה של דליה דורנר, אני אלך לבדוק מה לא. בדיוק היא אמרה, מה בדיוק היא עשתה. אגב, כתוב. יכול מאוד להיות שהיא טעתה. זו סיבה בשבילך, דוד, עכשיו לרסק את בגץ?
לא, לא, לא.
אז מה האירוע?
בשבילי, אני אגיד משהו. תראי, יש עכשיו, גם בפסק הדין הזה, שבו בסוף ניצחנו בערעור, דרך אגב, מוגש דיון נוסף, עוד לא גמרנו.
אתם תנצחו גם בו, הבגץ היום גם הרבה יותר שמרני.
זה היה אגב פה אחד בניצחון שלכם?
הניצחון שלנו היה לא בדיוק, היה פה אחד, אבל עם הסתייגויות. ומי הסתייג? השופט עמית, שהיה יושב ראש הרכב, יש סרט כזה שהוא עלילה, הוא הציע שיורידו את הארבע שניות שנראה החייל, וימשיכו להקרין את הסרט הזה. הוא הציע להקטין את הכנס על אדון בקרי. הוא הציע, בדעה שלו, הוא טען שזה שהסרט מוקרן, זה לא עבירה מתמשכת, אלא רק מה שהקרינו, מזל שהקרינו ב-2012 את הסרט, כדי שהיה בכלל אפשר לצבוע. וכאשר, זה עבירה שכל הזמן פה ושם המקרינים. והוא אמר שזה שבקרי מעלה את זה ליוטיוב, או מישהו מעלה את זה ליוטיוב, זה לא בחיותו של בקרי. אתה שואל את עצמך, הנה זה עומד להיות נשיא בית המשפט העליון. אתה מודע לכוח של ההסתה הזאת במגזרים שלמים, ושהם יכולים לגרום לעוד אלימות ולעוד הרג. איך אתה כותב דברים כאלה? יש פה אג'נדה או בסיס, או איזושהי אווירה שאומרת, אני בעד, כמו שאתם כולם יודעים, אני מאוד בעד חופש הביטוי, אבל אני חושב שצריך לדעת מאיפה אנחנו באים. ויש בכל זאת, צריך להבין שאנשים שמחפשים איזושהי רפורמה, זה לא משהו אישי, זה לא משהו להרוס חס וחלילה את בגץ, ממש לא.
הרפורמה הזאת פה בכלל היא, אין לה שום קשר לא לעבריין שמנסה להימלט מאימת, סליחה, לעבריין שרוצה לחזור למקום הפשע, ולנאשם שמנסה להימלט מאימת הדין. פשוט, שום קשר אין לזה.
אני לא, אני לא נכנס לזה, אני חושב ש...
מה זאת אומרת, אבל אתה אומר פה את המשפטים הקשים האלה, אתה שופך פה דמם של שני שופטים, אנחנו מצניעים את העובדה שניצחון היה...
לא, אתה לא נתן לו להשלים של משפט. הוא רצה להגיד, הוא רצה להגיד...
אני לא נותן לו להגיד את המשפט, הבן אדם מדבר כבר איזה עשר דקות ולא הופעה.
מה רצית להגיד? אמרת זה לא עניין אישי, זה עניין ש...
אני לא שופך דם, אני
כותב... אתה כן, השפכת פה דם של שני שופטים.
לא, רגע.
תגיד, אסור להעביר אליהם ביקורת? לא הבנתי.
מותר, ולי מותר להגיד ששפך דם.
הם כל היום מעבירים ביקורת על כל העולם, אסור להעביר עליהם ביקורת?
אינון, לא אמרתי לא.
שפך את דמם?
לא אמרתי שאסור, אמרתי, כמו ששפכתם את דמו של מנדלבליט לאורך שנים, עם הפייק הזה, בסוף מה שקובע זה פסק הדין, וזה היה פה אחד.
זה הגדרה של השמאל, אסור להעביר עליו ביקורת.
פה אחד הוא ניצח בבגץ, ועכשיו אתה משתמש בזה, פרופסור צנגן, באירוע הזה, ברגעים הכי קשים של הדמוקרטיה הישראלית, כדי לבוא ולהמשיך לנפץ ולהרוס את בגץ, שהוא היחיד, חופש הביטוי בכלל לא מוגן בחוק אצלנו.
לא יאמן האירוע הזה, לא יאמן.
אז תאמין לו. אגב, אני, האמת, אני אחרי 20 שנות קשר עם פרופסור צנגן, אני באמת לא מאמין.
בן,
ומתחרט מאוד על הקשר הזה איתו.
לא, לא, בן,
תפסיק. אל תגיד לי לא, לא, אני גם לא אדבר איתך יותר.
תפסיק, לא, באמת.
הנה, בעודנו מדברים אני חוסם אותך.
לא, אל תעשה את זה, חס וחלילה.
חבר, זה סופי אגב.
אתה אח שלי,
אתה לא אח שלי, ויש לי אח אחד שלא מדבר איתו. אתה בא אליי ברגעים הכי קשים של הדמוקרטיה שאנחנו כולנו פה נהרגנו עליה 75 שנה ו-200 שנה קודם,
ופשוט
ותוקע סיכה
או מקל בגלגלים של ה... זה לא יאמן, זה לא יאמן מה שקורה לך.
ינון, אתה יודע כמה פעמים אני מרגיש לא יאמן מולך?
לא, על מה? על זה שהוא סיפר מה קרה במשפט, סיפר מה היא כתבה, ומה יצחק עמית כתב בפסק הדין, על זה אתה חוסם אותו.
לא על זה.
על זה אתה אומר, אתה לא אח שלי.
אין לך הבנת נקרא, לא על זה.
אז על מה?
הרי אמרתי, לא אמרתי שאסור. לא אמרתי שאסור.
אז מה?
מותר, זה כל היופי, מותר למתוח ביקורת לכולנו.
אז מה הבעיה?
בינתיים. הבעיה היא שאני מזהה שהוא בא עכשיו, ומנסה להוכיח בדברים האלה, איזה מוסד משוקץ, שמאלני, פרוגרסיבי. כשבסופו של יום את הסעד נתן המוסד הזה, פה אחד, בואו לא נשכח.
לא, לא, אחרי 20 שנה, אחרי שכמה וכמה פעמים שלחו אותנו הביתה, שזה לא היה בינתם, שזה כן...
שלחו אתכם, אתה יודע, אם אנחנו נהיה לרגע רציניים, הרי למה שלחו אתכם הביתה? מהסיבה שלא רצו להיות אקטיביסטים מדי, מהסיבה שאמרו, תביאו מישהו שמופיע בספר ודמו נשפך, שהוא יתבע. וכשאתה רוצה להיות פחות מדי אקטיביסט, גם אז אתה נשאר. בואו
נסיים את דבריך. כשמעלילים
על 15 שופטי בית המשפט העליון משהו, אז פסק הדין היה שזה לא ציבור, שלא צריך להביא חייל, הרי כל אחד מאיתנו יודעים מי שהיה שם בג'נין.
אבל אני רוצה להגיע, אתה התחלת משפט שלא סיימת אותו, ולדעתי הוא הפאנץ'. אתה רצית להגיד, זה לא עניין אישי, זה עניין ש...
אני רוצה להגיד שיש פה איזשהו סטאפ או מערך שמעליו דנים, והסטאפ, יש ציבור שלם שמרגיש שהסטאפ של הדמוקרטיה, של חופש הביטוי וזה, לא לוקח בחשבון לפעמים את הערכים הבסיסיים שמאחדים את כולנו כאן, את הציונות, וזה, זאת הרגשה של חלק מהציבור, ואת הרגשה הזאת, זה מה שרציתי להבין.
Okay.
שגם אנשים שמוחים צריכים להבין שבצד השני יש איזשהו תסכול, יש תסכול לפעמים מההתנהגות של בית המשפט, וחייבים את זה לקחת בחשבון, okay. גם מי שמוחה.
אני רוצה רק לסיום לספר לך משהו שאתה לא יודע ככה, באמת לסיום. בחמישה באוגוסט 2020, הגישה הילד שקד שהייתה באופוזיציה, תיקון לחוק היסוד, פסקת התגברות של הילד שקד, הליכוד וביבי לא הצביעו והפילו את זה. עכשיו תשאל את עצמך, למה עכשיו, בסך הכל אחרי 3 שנים, מגיע כל העסק הזה, הרי גם אני בעד פסקת התגברות. גם אני חושב שבגץ תואר בפעמים, המגיע העס כזה הסטרואידים עם דחפורים במכלול של 121 חוקים, ואתה דוד צנגן סייעת לזה פה עכשיו, תודה.
לא, אז אני לא,
לא, לא, לא, לא,
אני
כן.
לא סייעתי לזה.
אתה סייעת לזה, סייעת דשמיה.
לא, לא,
כן.
לא,
אני, אתה יכול לחלוק עליי.
אבל מותר לו, שנייה, אבל מותר לו
אבל
גם,
זה לא המצב.
מותר לו?
מותר לו.
אז מה הבעיה? למה אתה מתנפל עליו?
אני רק אומר את דעתי.
הוא אומר את האמת, על האמת, אתה כועס על האמת.
אני רק אומר...
אתה כועס על האמת.
ינון, כשאתה לא יודע מה עשית, אני 20 שנה נלחמתי עם לוחמי ג'נין, במילים הרבה יותר חמישות, 20 שנה נלחמתי במוחמד בקרי. הסברתי את עצמי, אני לא צריך לשאול עכשיו משהו לא נכון.
אתה אמרת, אתה סייעת לנו בצורה יוצאת מן
הכלל. אני לא רוצה שתחזור על זה אפילו, אני מתבייש שהייתי איתך בקשר אי פעם.
תפסיק, תפסיק מהרבה.
לא, אני לא אפסיק נשמה שלי. אני לא אפסיק. אני לא אפסיק. כל מי שחתום על הרס הדמוקרטיה הישראלית, גם אם אתה חתום בעמוד השלישי למטה,
מבחינתי משתתף בפרטה אוהבה הזו. גם ששופט בגץ אומר את המוחמד בקרי, אלה דברי אלוקים חיים, אתה מגן עליה. אתה הבנת באיזה מצב אתה נמצא?
אני לא מגן עליה. אני, ברוך השם, יכול להרשות לעצמי, כי כשאתה, אני לא יודע מה עשית, אני 20 שנה הייתי בשוחות של המאבק הזה.
אז מה הקשר? אתה עכשיו מגן על בן אדבר.
אין קשר, אין קשר. אין קשר. אני לא רוצה לשמוע ממך יותר, בבקשה, מר צנגן, תודה רבה לך על הכל, וכיף שניצחנו. ינון, תגיד, תוציא את זה לפרסומות כבר.
לא, לא, די, כבר לא יהיה, הודעתם.
לא יהיה, טוב.
לא, נשים שיר.
אז אני לא מקשיב יותר לדוקטור דוד, את פרופסור
רביצקי. בסדר, אני רוצה להגיד לך בכל זאת.
אני לא מקשיב, הנה, אני מפזם לעצמי מרשים רוסיים. תסיימו את האייטם הזה, ריבון לא של לא ידע מי.
פרופסור צנגן, תודה שדיברת איתנו, אני מתנצל על העוגמת נפש.
אתה לא מתנצל, אני, אז תדע לך שאני...
ינון, אין לך כוח, אין לך יכולת סיום. רואים איזה רגל מסיימת כדור.
אני מעריך את בן מאוד.
תודה לך.
אני לא מעריך אותך בכלל.
כן, אני רואה שיש תגובות של בן גביר לדברים שאמרת.
תקריא.
זה מעניין אותך?
לא כל כך.
לא, אוקיי.
תשמע, עדיף שלא תבוא מחר. אל תבוא מחר.
למה?
כי ישראל ביתנו מגישה היום את הצעת החוק שלה לסיפוח הבקעה, ומעניין אותנו איך כולם יצביעו.
לא, באמת.
פתאום
הוא נזכר, שנה וחצי הוא היה בשלטון.
לא, הוא היה גם בעד.
אביגדור ליברמן, אוי אוי אוי. אנשים אמרו לי שהפסקתי להגיד אוי אוי אוי, וזה
חמור מאוד. תני לי
דיבור מתיילד, בבקשה.
זה פגיעה בחוזה.
תני לי דיבור מתיילד. את לא יודעת איפה זה? היא יודעת איפה זה? מלשכת בן גביר נמסר.
ועכשיו, דיבור מתבחין בעוד 3, 2, 1.
השר בוחן את כל העברות הכספים במשרד וחלוקת התקציבים. נגמרו החגיגות במשרד הביטחון לאומי ונגמרו הם שמחלקים כספים ותקציבים לא לפי קריטריונים והוכחת פעילות. לגבי ארגון הג'וינטר מתבקשו להעביר דוחות עבודה של פעילות שלהם כל חצי שנה, כבר שנה וחצי.
תעביר אתה דוחות עבודה, בן גביר.
יש לנו עכשיו עוד...
אולי תתחיל להעביר דוחות עבודה.
יש לנו עכשיו חסות על השיר, על השיר היומי.
וואלה?
יש לנו...
סליחה רגע.
פרסומות קודם? טוב, פרסומות, בבקשה. חזרנו ויש לנו חסות לשיר, בבקשה.
ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה.
כוכבית 8811
Go מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
אני רוצה גם חסות לדיבור מתיילד.
תשמע עכשיו איזה שיר הבאתי. אבל תעשו איזה משהו, חסות, עניינים, לא יודע, תגידו משהו עשיר. מלי טונה ומרגול.
אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה ואי, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה לשב, פה יולב, משה כתב הרב,
הבא, הבא, הבא,
מר. יש תאו ובואו, אני לא זז בזמן טסי. בסוף אתם תבואו, ולדה זה זמן הסי. מנסה להחזיק, להצחיק, אז מגניבים איזה טריק מהסליק. כי מי אוהב פה רב אסלי? מה שלא יהיה עד הראשון צריך צ'ק. בבוקר במשרד בלילות מרגיש דרייק. קופץ על הקהל באולם הכי רג, היי. תודה ללהקה, עוד מעט נגיש סטייק. וכמה שרציתי אז לא, ואין ריספק. להיות הכי טוב, לשלוט בפידבק. הרווחתי רק לחוס, לצוק, הכי דהנג עד שניסיתי לעזור, לסמוך ולינבק, יו.
רצית עולם שלם, ניסית לעוף, אבל האדם מבין שהוא רק אדם. אז הוא פורס כנפיים, ובלילות חולם, לעוף לחלל. אז הוא פורס כנפיים
וזה התחיל בקצת רעש, המשיך לו לא כמו הר גש, כל פיפסה כל היי גיא הרגיש לי כמו היי דש. טמבל חסר כלום ולבל חסר מס, לא ברור אם אני רפר או סגן ואבטה. טו ביזי גדלנו, טו ביזי גדלנו, גם פיזית הייתי דיזי, טו דיזי גדלמו. גם רופאים פסיכולוגים, עורכי דינים ומאומו, גם אני והיבדיסטים הולכים על הבעונות. יום אחד בהיר אני כבר לא הכי צעיר, אני הופך את זה לשיר והעולם שלי מתהפך. יוצא לקצת אוויר או סתם לקנות שמפו בעיר, ויש שם סמסונג בנחיר, הם מתעקשים שחייך. לאן שאתה לא הולך יש בן זונה שמתאכזב, וככל שאני יותר לומד לשמור לי על הלב, מבחינתם הפכתי כל מה שסנתי וסלפט. יאו, יאו, אז תן לדיג'י לסובב. מקום!
רצית עולם שלם, ניסית להבין,
מי
אכל אדם מבין שהוא רק אדם, אז הוא פורס כנפיים.
יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. אמרו לי בוא תשיע גבר ואת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי היה זה חופש.
חופש,
חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הקול הפנימי. חופש מלשמח את הזה וההוא והיא, יגידו עליי מה שהם חושבים על עצמם, אבל זה לא בשליטתי, אז יאללה ביי וואלה מעלה ממי. מי שקרא לי גאון, תודה מתוקה שיגאון, זה רק כישלון הצלחה, פרידה מצוקה דיגאון. שימי סטופר מותג אם יש לך שנה בשעון, בעצם פאק בסוף זה מה שמביא את המיליון. החיים הם לא חופשה ברודוס, הכל עניין של מה שמים בפוקוס. לקחתי על עצמי את העולם, אבל מי ידע שסוד המזלות הוא להיות אדם.
רצית עולם שלם, ניסית לעוף אבל אדם מבין שהוא רק אדם, אז הוא פורס כנפיים.
תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב. כן, משהו, משהו התונה הזה. איציק אהרון
ותמר... גם ארגול.
כן, לא, ברור.
איתו איך אתה מתגזען כל הזמן ישראל השנייה, זה לא בסדר.
לא, לא, זה בגלל שהיא אישה. איציק אהרון ותמר שלומוביץ' שאחראים על השידור, דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאורת, האורחים בדיגיטל. אני לא מאמין, יום רביעי היום, לא?
לא יאמן, כן.
וואי, יש לי אמון, השם ישמור. אין לי כוח.
עם הברווזים.
אין לי כוח, אין לי כוח.
ועוד פעם ננה יצא.
כל פעם אני מגיע ואין לי כוח, די כבר. זה קשה האימונים האלה.
החיים קשים.
יאללה, שיהיה לכם יום טוב.
יום טוב.
כמה דרמה, מה נמיר. כולם פה בסרט ערבי.
היי. זה הכל. חלסנה.